יבמות, דף פיתת, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים אין לה כתובה. כבוד גדול, אנחנו מצווים לרכוש לנשותינו. נפסק להלכה שאדם צריך לכבד את אשתו יותר משהוא מכבד את גופו. הרבה תקנות תקנו חכמים כדי שהאישה תהיה יקרה בעיני בעלה. הנישואין לא יהיו דבר של רגש קל, שכשהרגש פתאום משתנה, כל הנישואין מתעררים. אלא הנישואין בין הבעל לאישה היו יציבים מאוד. אחד מהדברים שעשו חכמים כדי לחזק את היציבות של הנישואין, היה הכתובה. הבעל מתחייב לאישה שאם הוא יגרש אותה, או אם היא תתעלמן ממנו כמובן, הוא נותן לה סכום של כסף שהיא תוכל לחיות לפחות שנה, היא תוכל לקבל מזונות מהנכסים שלו. אישה שבעלה הלך למדינת הים, לחוץ לארץ, ובאו אמרו לה, מת בעלך. מי אמר לה? עד אחד. היא צריכה טוב לבדוק האם העד הזה נאמן והאם זה באמת נכון שבעלה מת. כדי שתבדוק טוב, אמרו חכמים, שאם בסוף יתברר שבעלה חי, כנסו אותה בהרבה כנסות בשביל שתבדוק טוב ותראה שבאמת בעלה מת לפני שהיא מתרתנת עם בעל אחר. אחד מהכנסות, שאם בא עד אחד ואמר שבעלה מת, והלכה והתחתנה עם בעל אחר, בסוף בעלה חוזר, אין לה כתובה. הפסידה את כתובתה. מבארת הגמרא, למה הפסידה את כתובתה? כי מה הייתה מתקינו לרבנן כתובה? למה אישה, חכמים תקנו שתקבל כתובה, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, כדי שלא על כל שטות יגרש אותה, שיכבד אותה, שתהיה חשובה בעיניו, שיהיה פה משהו רציני. אבל האישה הזאת הרי אסורה לבעל הראשון. היא נאסרה גם לראשון וגם לשני. אז מה הבעיה שתהיה קלה בעיניו להוציאה? כנס נוסף שכנסו אותה, אין לה פירות, ולא מזונות, ולא בלעות. אומרת, אם הבעל אכל פירות מהנכסים שלה, הוא לא צריך להחזיר לו לאותם. אם היא לבתה כסף בשביל שיהיה לה מזונות בזמן שהיה בחוץ לארץ, הוא לא צריך להחזיר לה. וכן, לא צריך לתת לה את הבגדים שהיא הביאה לו כשהם בלו. ומה הסיבה? כי כל אלה, מה שהוא צריך לתת לה, זה בגלל תנאי כתובה. זה חלק מהתנאים שבכתובה. והדין שלהם זה כמו כתובה אדמי. וכמו שאין לה כתובה, גם אין לה את תנאי הכתובה. אם היא הלכה ותפסה, רגע, למה אתם לא רוצים לתת לי כתובה? כי יש פה ספק. אז אני רוצה, אז אני לא יכולה לקחת. זאת אומרת, יש הרי הלכה בדיני ממונות, שאם אדם אין לו הוכחה, שהוא חייב לו, לא יכול לגבות ממנו. צריך הוכחה, מוציא מחברו עליו הראיה. אבל ברגע שבאדם תפס, יש מקרים שלא מוציאים מידו. אם אין הוכחה שבאמת לא מגיע לו. כאן במקרה שלנו, גם אם היא תפסה, נטלה מזה, ומזה צריכה להחזיר. למה? כי זה לא ספק, פה זה ודאי. שואלת הגמרא פשיטה, שלא לוקחים את זה, שהיא לא יכולה לקחת, ולכן אם היא לקחה מחזירים, היא צריכה להחזיר. עונה הגמרא חידוש, מה עוד אתם? אתה היית יכול להיות סבור לומר, שאולי יש פה כן איזשהו ספק מסוים, שלכן לא נותנים לה את הכתובה. ולכן כיוון דתפסה, לא מפקין על מינה. תפסה את הנכסים, לא נוציא את זה ממנה, כמה שמלן, שהתפיסה לא מועילה, והיא צריכה להחזיר את מה שהיא לקחה. למדנו שאם היא, כמו שאמרנו, אמרו לה שבעלה מת על פי עד אחד והתחתנה עם בעל אחר, יש לה ממנו בן, לאחר מכן חזר בעלה, יש בעלה חי, אסור לה לחזור לבעל הראשון, ואם היא חוזרת לבעל הראשון ויהיה לה ממנו בן, הבן יהיה ממזר. זאת אומרת, הוולד ממזר מזה ומזה, זאת אומרת, בן מהבעל השני שבעצם מתברר שהיא הייתה אשת איש, אז לא תפסו בקידושין, אז הבן שנולד לא ממנה הוא ממזר. אבל אפילו הבעל הראשון שהתחתן איתה לאחר מכן באיסור, שחזר אליה לאחר מכן באיסור, אם אחר כך יהיה בן, תקנו חכמים שהבן הזה יהיה ממזר, למרות שמעיקר דין תורה, יש את איש שזינתה ובעלה לא עזב אותה, הבן שנולד לא אמור להיות ממזר, אבל כאן תקנו חכמים שהוולד יהיה ממזר. מביאה הגמרא נושא שבעצם מתחבר לעניין הזה שהחכמים עשו, שאדם שהוא לא ממזר מהתורה, תקנו, עקרו דבר מהתורה והפכו אותו לממזר. בדרך כלל, אם הוא לא ממזר, אסור לו למשל להתחתן עם ממזרת כאן. אם הוא ממזר לכאורה, יהיה מותר לו להתחתן עם ממזרת. אז הגמרא תגיד בהמשך שייתכן שבאמת יהיה אסור לו להתחתן גם עם ממזרת, לבן שנולד מהבעל הראשון. כי בעצם מדין תורה הוא לא ממזר. תנא נתם, למדנו משנה. אם אדם יש לו פירות טהורים, צריך להפריש תרומות ומעשרות. מפריש תרומות, מה הבעיה? פירות טהורים, מפריש תרומה טהורה. אין תורמין מן הטמא על הטהור. אל תיקח פירות טמאים שיש לך, וזה תייחד לתרומה ותיתן לכהן תרומה טמאה. כי הכהן מפסיד, הוא לא יכול לאכול מהפירות האלה. הדבר היחיד, מה שאפשר לעשות עם תרומה טמאה, זה לשרוף את זה, ואפשר ליהנות תוך כדי שזה נשרף. למשל, אם זה חומר בעירה, הוא יכול להדליק, אם זה אש בשביל לבשל, אם זה שמן, יכול להדליק מזה נר. אבל הוא לא יכול לאכול את התרומה הזאת, אז אתה מפסיד את הכהן, לכן עשו. ובדיעבד אם תרם, מהפירות טמאים על לתקן פירות טהורים, אז תלוי. אם הוא עשה את זה בשוגג, תרומתו תרומה. אבל אם הוא עשה את זה במזיד, חכמים כנסו אותו שהוא לא עשה ולא כלום. מה פירוש שהוא לא עשה, מה היא לא עשה ולא כלום? אז יש בזה שתי דעות. אמר רב חסדא, לא עשה ולא כלום כל עיקר, מחזיר חזרה את מה שהוא לקח, כאילו לא הפריש תרומה. ואפילו היא גריבה, אפילו אותה שאה פירות שהוא קרא עליהם שם תרומה, עדר לטיבלי, זה חוזר להיות טבל. רב נתן ברבי יושעיה אמר, מה פירוש לא עשה ולא כלום? זה לא הכוונה שהפירות שהוא הפריש תרומה לא נהיו תרומה, אלא זה לא הועיל לתקן את השיריים, זה לא הועיל לתקן את הפירות. אבל אותה שאה שהוא קרא להשם תרומה אבי, והיא נאסרת לזרים, רק מה, הוא יצטרך להפריש עוד פעם תרומה. רב חסדא, שהוא אמר שהשאה כאילו לא הפרישו אותה תרומה, חוזרת להיות טבל. למה הוא לא אמר כמו דעתו של רבי נתן ברבי יושעיה, שצריך פשוט להפריש תרומה פעם נוספת? הוא אומר, רב חסדא, מה תאמר לאנשים? הפרשת תרומה? מפירות טמאים על לתקן פירות טהורים? רגע. הפירות שהפרשת הם תרומה, אבל אתה צריך להפריש עוד פעם. הבן אדם הזה יאמר, אם הפירות שהפרשתי הם תרומה, אז אני לא מפריש עוד פעם, בסדר? הפרשתי תרומה, והראיה שהפירות האלה הם תרומה. לכן אומר רב חסדא, די אמרת שאותה שאה אבי תרומה, זימנין דפשה ולא מפריש. הבן אדם הזה יפשה ולא יפריש פעם נוספת מהפירות הטהורים. לכן אמרו, עדיף שתגיד לו שמשהו יפריש מקודם מפירות טמאים לתקן פירות טהורים, זה חוזר להיות טבל, כדי שהוא יפריש מהפירות הטהורים. שואלת הגמרא על רב חסדא, למה אתה אומר שהוא לא יפריש פעם נוספת? מה ישנה? מה זה שונה מעד אתנן? אדם שבא להפריש מקישוט, סוג של ירק. התורם קישוט, ובסוף נמצאת אותה קישוט מרה. זה גרוע. או שהוא בא לתרום אבטיח, בשביל לתקן אבטיח, הוא לקח אבטיח ונמצא את אבטיח שרוח. על זה אומרת המשנה, שבדיעבד תרומה ויחזור ויתרום פעם נוספת, מהיפה, מהקישוט, מהאבטיח. ולא אומרים שאינה תרומה כל עיקר, כי אם תאמר שזה תרומה, אז הבן אדם לא יפריש פעם נוספת. מתרץ את הגמרא, מה אתה משווה בכלל? אני דיברתי על מזיד, כאן מדברים על שוגג. שוגג המזיד קרמית, אתה מקשה סתירה בין שוגג למזיד? כאן, כשהוא הפריש, הוא רצה להפריש כמו שצריך את הקישוט. הוא שוגג. אז אומרים לו, שמע, זה בסוף נמצא שרוח? זה בסוף נמצא מרה? אתה צריך להפריש עוד פעם. בסדר, הוא אדם צדיק. הוא בשוגג הפריש מרה או שרוח. אז אם תאמר לו שצריך להפריש פעם נוספת, לא אבידי סורה. הוא לא יפשע לא להפריש פעם נוספת. הוא יפריש. אבל מה שאמרנו, אדם שהפריש פירות טמאים כדי לתקן את הפירות הטהורים, אמרנו שלא עשה ולא כלום, דובר פה במזיד, אז על זה אמרתי שלא עשה ולא כלום, כל עיקר שאפילו את אותה שיעה שהוא הפריש חוזרת להיות חולין. למה? מדובר פה על אדם שהוא לא בסדר, הוא לא ישמע לך, בכוונה הוא הפריש מפירות הטמאים לתקן פירות טהורים. כאבה דיסורה, אז פה חושבים, אמרתי לו, אה, מה שהפרשת זה תרומה, כן. אבל אתה צריך להפריש עוד פעם, אני אגיד לך, אתה תפריש עוד פעם, אני אם זה תרומה לא מפריש עוד פעם. אומרת הגמרא, טוב, אז אתה אומר שבין מזיד לשוגג אי אפשר להקשות, אז בוא ורמי שוגג השוגג, בוא נקשה סתירה, בין שוגג לשוגג. הכה, הבאנו את המשנה של אדם שתרם בשביל לתקן פירות טהורים, הוא הלך לקח פירות טמאים והפריש אותם לתרומה. קטני, בשוגג, אם זה היה בשוגג, בסדר. תרומתו תרומה, לא צריך לתרום עוד פעם. והטעם, שם אמרת, אז מדובר על שוגג לעניין ההוא שרצה לתרום קישוט ונמצאת מרה. אז למה קטני שזה תרומה ויחזור ויתרום פעם נוספת? למה שיחזור ויתרום פעם נוספת? אמרת לעניין אדם שתרם תמה, מהתמה על התאור, שלא צריך להפריש פעם נוספת, כי זה היה בשוגג. מתרץ את הגמרה, יש דרגות בשגגה. אדם שוגג, שהוא לא יודע שהפירות מאים בכלל, איך הוא יבדוק? יש לך איזה דרך לבדוק על פרי אם הוא טמא או לא? אתה לא יכול לטעום אותו. אבל הטעם, פה במשנה של אדם שבא לתרום, לתקן קישוט, ובסוף הוא לקח מרה, הוא לקח קישוט לא טוב, זה לא ממש שוגג, זה שוגג קרוב למזיד. למה? לפני שאתה בא ומפריש על כל הקישוט, קודם כל תטעם. די בא אלה למתעמי. תתאם קצת, מה זאת אומרת תתאם? אומר תוספות, קח כמות קטנה, תפריש עליה תרומות ומעשרות, ואז תוכל לאכול מזה, ותתאם אם זה טוב. זה שהוא לא טעם, לפני שהוא יפריש על כל הכמות, זה לא עולה גם השוגג, זה שוגג קרוב למזיד, לכן אמרו, נכון, מה שתרמת זה תרומה, אבל שיחזור ויתרום פעם נוספת. עכשיו מנקשה הגמרא קושיה נוספת, סתירה בין מזיד למזיד, ורמי מזיד המזיד. הכה, אדם ש... תרם מפירות טמאים כדי לתקן פירות טהורים, אם זה היה במזיד, תנן, קטני, במזיד לא עשה כלום. לעומת זאת, הטעם תנן, שנה חדשה לגמרי. מהתורה, בשביל שפירות יהיו חייבים בתרומות ומעשרות, צריכים להיות גידולי קרקע. אם הם גדלים בעציץ, ואין בו נקבים למטה, עציץ שאינו נקוב, מהתורה הוא לא חייב בתרומות ומעשרות, הוא רק חייב מדרבנן. אז המשנה אומרת, אדם התורם מהציץ שאין נקוב, שאין לו נקב למטה או בצד, לא משנה, הוא לא נקוב. ואם כן, מהתורה הוא פטור מתרומות ומעשרות, ומדרבנן הוא חייב. הוא תרם על הנקוב. זאת אומרת, הנקוב הכוונה, הציץ שיש בו נקבים שלכן הוא יונק מהקרקע, והפירות שם חייבים מהתורה. זאת אומרת, מהתורה הוא תורם מפירות שפטורים מתרומות על פירות שחייבים בתרומה. אז מה שהוא תרם מדרבנן זה תרומה, ויחזור ויתרום פעם נוספת כדי לתקן גם מהתורה, מהציץ הנקוב. אחורה זה סותר. במקרה שאדם תרם במזיד פירות טמאים כדי לתקן פירות טהורים, אומר רב חיסדא, לא עשה ולא כלום, שהפירות שהוא תרם אין להם בכלל קדושה. וכאן אומרת המשנה לעניין, אדם שתרם מפירות שחייבים מדרבנן, אבל מהתורה הם פטורים מתרומה, על פירות שחייבים מתרומה, זאת אומרת מהתורה הוא תורם מדבר שפטור על דבר שחייב, לא אומרים שזה לא כלום, אלא מה שהוא תרם זה תרומה, ושיתרום פעם נוספת, למה לא חוששים? שאם תאמר לו שמשהו יפריש זה תרומה, הוא יאמר בסדר, זה תרומה, אז לא מפריש עוד פעם, כי הרי גם פה מדובר שהוא עושה את זה במזיד. עונה הגמרא, אתה יודע למה פה, הוא לא יאמר לך, זה תרומה בסדר, אז אני לא מפריש עוד פעם, כי זה בטרי מני, זה שני כלים שונים. אומר לו, מה, אתה הפרשת תרומה מפירות שהם, מהציץ שהוא לא נקוב? אתה לא רואה, סתכל את הציץ. סתכל, אין לו נקבים למטה, הוא לא יונק מהקרקע. הוא לא חייב בכלל בתרומה מהתורה. סתכל את הציץ הזה, יש לו כן נקבים. אז מה שגדל אצלו חייב מהתורה, מה הפרשת מזה על זה? אז מה שהפרשת עליו זה תרומה, תן את זה לכהן. עכשיו תפריש עוד פעם. עכשיו בגלל שזה שני כלים, הוא אומר, טוב, אתה יודע מה, יש פה משהו. אני אפריש עוד פעם. זה לא סתם אומרים לו, תשמע, אתה לא בסדר, עכשיו התרומה שלך לא שווה כלום. והתרומה, נתת פעם אחת, תן עוד פעם. מה, אתם עושים ממנו צחוק? אני צריך לתת 1,000 פעמים תרומה? לא, בנה, זה מכלי אחר. אתה לא יכול עכשיו מכלי אחד לכלי אחר לעשות תרומה. זה כלי נקוב, זה כלי לא נקוב. זה דבר שמתקבל לו יותר על הדעת. ולכן צייט, הוא יקשיב. אבל בחדמן, כששניהם גדלו באותו מקום, אתה אומר לו, תשמע, אתה הפרשת מן הטמא על הטהור, מה שהפרשת זה תרומה, אבל תפריש עוד פעם. פה לא צייט, הוא לא יקבל את זה. לכן אומר רב חסדא, נאמר לו שמה שהוא הפריש זה כלום, זה בטל, ויחזור ויתרום. שואלת הגמרא, ולרב נתן ברבי הושעיה דאמר, שגם אדם שהפריש מן הטמא, מפירות טמאים, כדי לתקן על הטהור את הפירות הטהורים, מה שכתוב לא עשה ולא כלום, זה תרומה ויחזור ויתרום. זה לא כלום לתקן את השיריים, אבל מה שהוא תרם, תרומה אבי. הוא צריך לתת את זה לכהן. ולכאורה, הכהן לא צריך לתקן את הפירות האלה, כי הפירות האלה יש להם דין של תרומה. והכהן יכול לאכול אותם כמות שהם. מה ישנה מעד אתנן? מה זה שונה מהמשנה שאומרת, אדם שהפריש תרומה מפירות שגדלו בהציץ הנקוב, שיונקים מן האדמה ומחייבים בתרומה מהתורה. על הציץ שאין נקוב. פריש מפירות שחייבים בתרומה מהתורה, על פירות שמהתורה פטורים מתרומה. כי הציץ שאינו נקוב, אם אין בו נקבים, הוא לא יונק מהאדמה. ופה זה המקרה ההפוך ממקודם. אם מקודם דיברנו שהוא יפריש, מי שאינו נקוב על הנקוב, פה הוא מפריש מן הנקוב על שאינו נקוב. זאת אומרת, אם אתה מדבר איתי בלי תקנה דרבנן, רק מהתורה, שרק הציץ נקוב חייב בתרומות ומעשרות, הוא הפריש מפירות שחייבים בתרומה, על פירות שפטורים מן התרומה. תרומתו תרומה, מדרבנן מה שהוא הפריש נותנים לכהן, אבל כהנים לא יכולים לאכול את זה ככה כמות שהוא, כי הרי הפירות האלה חייבים בתרומה, ולא באמת הפרישו אותם תרומה. כי הפרישו אותם על דבר שמהתורה בכלל לא חייב בתרומה. זאת אומרת, סתם לקחו פירות שלא הפרישו מהם תרומת ומעשרות, ונותנים אותם לכהנים. באמת, אם אתה מתייחס מהתורה, מה בעצם עשו פה? זה שהוא הפריש פירות מפירות שחייבים בתרומה, לתקן פירות שפטורים מתרומה מהתורה, מבחינתי משהו לקח את הפירות האלה, זה לא נקרא שהוא הפך אותם לתרומה, כי הרי מה פה שאתה מפריש תרומה על דבר שפטור מהתורה מתרומה? אז בעצם הם נשארו טבל. אתה נותן את זה לכהן, מה הכהן יכול את זה כמו תרומה? מה פתאום? ולא תאחל עד שיוציא עליה תרומה ומעשר במקום אחר. הוא צריך להפריש על זה עצמו מה שהוא קיבל, תרומות ומעשרות. אז למה לעניין, כשבן אדם הלך והפריש, מפירות טמאים, ועם זה הוא בא לתקן את הפירות הטהורים, למה לא נאמר שהכהן צריך לתקן, אתה אומר שהפירות האלה לפי הדעה הזאת הם תרומה ויחזור ויתרום, למה הוא לא צריך לתקן את הפירות האלה? כי הרי הם לכאורה טבל. מתרץ את הגמרא, שהתרומה שהוא תרם בפעם הראשונה, מהתורה היא בסדר גמור. מה, אתה מפריש? אתה בא לקחת מפירות טמאים לתקן פירות טהורים? זה לא בסדר. קח פירות טהורים ותפריש תרומה. בסדר, זה לא בסדר, אבל זה תרומה. מאיפה אני יודע שזה תרומה? דמדאורייתא תרומה מעל לתאי, כדרבי אילאי, דאמר רבי אילאי, מנין אני למד? לאדם שתורם מן הרעה על היפה, לוקח דבר רע והופך אותו לתרומה לתקן את הדבר היפה. שלכתחילה זה גרוע. צריך להרים את החלק הכי טוב ולתת אותו תרומה. לא, כמובן, בזמן שהכהנים יכולים לאכול את זה. את החלק הכי טוב לתת תרומה. כאן, כשהוא הוא מפריש. מן הרעל היפה? זה לא טוב. אבל בכל זאת שתרומתו בדיעבד תרומה. מן אני יודע, דכתיב. עם ישראל, אני מבקש מכם, אומר הקדוש ברוך הוא, ולא תסעו עליו חטא. אל תסחבו עכשיו עוד איזה עבירה בגלל התרומה שאתם תורמים עכשיו. אתם יודעים איך לא תסחבו? בערימכם את חלבו ממנו. חלבו זה החלק המשובח. קחו את החלק המשובח ואותו תפרישו תרומה, כדי שלא תסעו חטא. למה שיהיה לי חטא? ואם אין קדוש, אם כשאני מפריש פירות מאים למשל, כדי לתקן פירות תיאורים, אם זה לא חל בכלל תרומה, אז אין לי שום עבירה, לא עשיתי הרי כלום. אז נשיאות חטא למה? מזה שאתה רואה שכן יש נשיאות חטא, מכאן נשיאות חטא, מכאן לתורה מן הרעה להיפה שתרומתו תרומה. אתה רואה מפה שאם הוא יפריש את החלק הלא טוב, תרומה. ואם זה רוצה לתקן את החלק הטוב, לעצמו הוא רוצה שיהיה לו את החלק הטוב ותרומה, הוא נותן את החלק הלא טוב, יש לו חטא. אתה יודע למה? מכיוון שבאמת התרומה חלה, והוא עשה פה עוול, שהוא לקח תרומה את החלק הלא טוב. לכן, כשאדם תורם פירות מאים, לתקן פירות תיאורים, משהו הפריש, תרומה היא תרומה טובה, לכן הכהן מבחינתו אוכל תרומה, אין לו שום, לא אוכל אמנם, כי זה תרומה טמאה, אז מה הוא יעשה? הוא ידליק עם זה אש ויבשל עם זה, או עם זה שמן, ידליק עם זה נר, בסדר. אבל זה תרומה, לא צריך לתקן את זה עצמו. גם אם אומרים לו שתתרום פעם נוספת, מהפירות התיאורים, בסדר, הם פירות מתוקנים, אין שום בעיה להביא את זה לכהן. לא צריך להפריש עליהם תרומות ומעשרות. עכשיו הגמרא פותחת פה נושא מרתק בפני עצמו. אמר לי רבא לרב חסדא, אתה עכשיו אמרת בעמוד הקודם, לדידך דאמרת, אדם שבמזיד לקח פירות מאים, לתקן איתם פירות טהורים, לא עשה ולא כלום, כל עיקר, דאפילו הוא גריבה, אפילו אותה שאה, הוא לקח שאה, הפריש אותה תרומה, אולי אדוני, מבוטל מה שעשית, זה לא תרומה. עדר לטבלי, זה חוזר להיות טבל. מה הייתה? מה, למה חכמים אמרו את זה? אז אתה הסברת, אז מה אתה מצא לי יותר טוב? שאת התרומה הזאת ייתן לכהן ויפריש עוד פעם? זה רע דילמה פשע ולא מפריש, הרי מדברים פה על בן אדם שעשה את זה במזיד, זה לא מדברים פה על בן אדם שלא ידע והוא התבלבל, לא, הוא ידע, הוא אמר בוא נעשה פה קומבינה, בוא נעשה פה עורמה, ניקח פירות מין, ניתן את זה לכהן ואני אקבל את כל הפירות הטהורים. עשה את זה במזיד, אם אתה תגיד לו, תשמע, מה שאתה עשי, הפרש את התרומה, זה תרומה, תן את זה לכהן, אבל תחשוב תפריש עוד פעם, הוא לא יפריש עוד פעם. זה רע דילמה פשע ולא מפריש. בסדר, אנחנו מבינים את הסברה פה, אבל איך יש כוח לבית דין לעשות דבר כזה? מי כעמידי וכי יש דבר כזה, דמדאורייתא הווה תרומה. הרי מהתורה, כשמאדם מפריש פירות טמאים לתקן פירות טהורים, אמרנו מקודם פסוק מפורש, ולא תיסעו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו, שיש נשיאות חטא, זאת אומרת שהתרומה היא תרומה. איך באו חכמים ואמרו, לא עשה ואין כלום, הפירות חוזרים להיות טבל. הרי מהתורה זה תרומה, איך חכמים הפקיעו את התרומה מזה? ומשום דילמה פשה, הוציאו רבנן את הפירות האלה שהיו תרומה מהקדושה ועשו אותה לחולין, וכי בית דין מתנין ומתקנים תקנה לעקור דבר מן התורה? זאת אומרת שלפי רמב"א אין בית דין מתקנים לעקור דבר מן התורה. ולפי רב חסדא כן. אמר לי רב חסדא וחיית לא תסברה שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה בשביל לתקן תקנה. ואתנן המשנה אומרת, שזה הבאנו כאן את כל הסוגיה. אישה שאמרו לה מת בעלך, מי אמר לה? עד אחד. הלכה וניסית לאחר. בסוף בעלה נמצא חי. תצא מזה ומזה, זאת אומרת עכשיו לא יכולה להיות נשואה לא לבעל הראשון ולא לבעל השני, והוולד ממזר מזה ומזה. זאת אומרת, הבעל השני מתברר שהייתה אשת איש, כל הנשואים שלה איתו לא תפסו, והיא אשת איש, והוולד ממנו ממזר זה ודאי. הביש למה הוולד משני ממזר מהתורה? אלא למה תאמר שאם הבעל עבר על האיסור של חכמים, הבעל הראשון אומר, תשמע, אותי לא מעניין כלום. הייתי במדינת הים, סיפורים, שמועות, בלגן, לא יודע, זאת אשתי, זה ביתי, זה משפחתי, אני חוזר הביתה, כאילו לא היה כלום. חוזר הביתה, לא יודע מכל השמועות שאתם סיפרתם. אומרים לו חכמים, אדוני, אין דבר כזה. היה כאן עד אחד שהעיד, לא רוצה לשמוע שום דבר. אומרים חכמים, הבן שלו יהיה ממזר. מלשון המים הבן ממזר, אשתו היא, באמת היא אשתו. אמנם אסור לו לגור איתה, מכיוון שאדם שאשתו זינתה, נאסרת עליו. אבל אם הוא הוליד מן הבן, הבן לא יהיה ממזר. ישראל מעליה הוא, הבן הזה הוא ישראל גמור. ומהתורה הבן הזה, מכיוון שהוא ישראל, הוא אסור להתחתן עם ממזרת. ואתה אומר שהבן הזה ממזר, וקשרין עליה בממזרת. עם מי מתחתן ממזר? עם ממזרת. הוא מדין תורה ישראל. ואתה אומר לו, תתחתן עם ממזרת, כי אתה אומר לו שהוא ממזר? אתה רואה מפה שבדין מתנים לעקור דבר מן התורה. אז רבא אמר לי, מה פתאום, זה לא דומה. אחי אמר שמואל, הרי שמואל אמר, שהוולד הזה באמת יהיה אסור בממזרת. זה שנתנו לו שם שהוא ממזר, לסור אותו בבת ישראל. וכן, כי עת הרבין, כשרבין בא מארץ ישראל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שאותו אחד שתקנו חכמים שהוא כמו ממזר, הוא יהיה אסור בממזרת, כי באמת הוא ישראל. והמה עיקר לי, למה במשנה הוא קרוי ממזר, לאוסרו להינשא בבת ישראל גם כן. הם לא באו להקל על דברי תורה חכמים, הם באו להחמיר. אז רב חיסדא בא להקשות קושייה נוספת על רבא. שלח לרב חיסדא לרבא, את הקושייה הזאת הוא שלח ביד רב אחא בר אבונה. בכל אופן הוא בא להקשות לו קושייה נוספת. ואין בית דין מתנים לעקור דבר מן התורה? והתניא. תמיד צריך להקדים את זה שוב ושוב. בימים רגילים כתיקונם, בוודאי מקרים כאלה לא קורים. שאדם מתחתן עם קטנה פחות מגיל 12 ויום אחד. אבל בהיסטוריה, מה שהיה ומה היה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות מקרים כאלה. כמו שהיה, כמו אמרנו, בגזרת היתומים בתימן, היו מקרים כאלה שהתחתנו עם קטנות. אדם הלך והתחתן עם קטנה פחות מגיל 12 ויום אחד. עכשיו, אם יש לה אבא, אז מהתורה יכולים לקדש אותה קידושין גמורים, אבא מקבל קידושיה. אבל אם אין לה אבא, היא יתומה. אחיה, אמה, קיבלו בשביל הקידושין, היא רק נחשבת מקודשת מדרבנן, ויכולה למען עד גיל 12 ויום אחד, יכולה לומר, מבטלת את כל הסיפור, מבחינתי לא הייתי נשואה, תשכחו מהחלום הזה. לא היה שום דבר. זה נקרא אדם שמתחתן עם קטנה. עכשיו, אומרת הברייתא, כל זמן שהיא קטנה, אז מה היחס בין הבעל לאישה פה? האם אם היא תמות, הבעל יורש אותה? ממתי אדם יורש את אשתו קטנה? בית שמאי אומרים, כל מה שהיא קטנה, לא. מי שתעמוד בקומתה רש"י אומר מאז שהיא תגיע לגדלות ותביא סימנים. זה הכוונה שתעמוד בקומתה. כשתגיע לפרקה בשנים ובהבאת שיער. ובית הלל אומרים, לא, גם כשהיא קטנה הוא יורש אותה. אתה יודע ממתי? מיד שתיכנס לחופה. כבר יורש אותה. רבי אליעזר אומר, לא מי שתיכנס לחופה, מי שתיבהל. ומאז יורשה. ואם הוא כהן מתעמלה, תעסק בקבורתה. ואם היא בת ישראל שניסית לכהן, אוכלת בגינות תרומה. הרי בת ישראל שניסית לכהן, כמו שהכהן אוכל תרומה, גם היא יכולה לאכול תרומה, היא אוכלת תרומה. לפני שרב חיסדא הוכיח מהברייתא שבדין יכולים להתנות, לעקור דבר מן התורה בשביל גזרתם, הוא קודם כל מבארים את הברייתא. בית שמאי אומרים שבעל יורש את הקטנה, מי שתעמוד בקומתה מאז שהיא בגדלות. הגמרא הבינה שאפילו אם היא לא נכנסה לחופה, והיא לא נשואה, הרי כשמתחתנים יש את השני שלבים, כמו שאמרנו, כמה פעמים. שלב ראשון זה קידושין, נותן הכסף או שטר או ביה. אחר כך יש נישואין על ידי חופה, על ידי שמביא אותה לביתו וביה לשם נישואין. עד שאין נישואין, בדרך כלל בעל לא יורש את אשתו כשהיא רק מקודשת לו. אז למה אם היא קטנה הוא כן יורש אותה? מה, אף אגב דולה נכנסה לחופה, הוא יורש אותה? תראה את הגמרא, לא. אימה, תאמר בדעת, בית שמאי צריך שני דברים. גם שתעמוד בקומתה וגם תיכנס לחופה. אם היא נכנסה לחופה כשהייתה קטנה, ממתינים עד שהיא תעמוד בקומתה, ואז הוא יורש אותה. ואחי, כאמרו לבית שמאי לבית הלל. כך בית שמאי אמרו לבית הלל. דקאמריתו, מה שאתם אומרים שהוא יכול לרשת אותה מיד שתיכנס לחופה אפילו כשהיא קטנה, זה לא נכון. אם הכניס אותה לחופה, היא עמדה בקומתה, ברגע שהיא מגיעה לגדלות, מעניין לה חופה, יועילה אותה חופה שהוא נתן לה כשהיא הייתה קטנה. והיא לא, לפני שהיא עמדה בקומתה, לא מעניין לה חופה, לא יועיל זה שהיא נכנסה לחופה, בשביל שיוכל לרשת אותה לפני שהיא גדולה. דעתו של רבי אליעזר, הוא אומר, שהבעל יורש אותה מי שתיבהל, משמע אפילו כשהיא קטנה. שואלת הגמרא, ואמר רבי אליעזר בעצמו, שקטנה שנשואה רק מדרבנן, הבעל לא מקבל שום זכות ממנה כמו בעל, כי אין מעשה קטנה כלום. תרצה גמרא גם על דעתו של רבי אליעזר, אימא, מי שתגדיל ותיבהל כשהיא גדולה, אז הוא יורש אותה. בכל אופן זה הברייתא עד לפה. קטנה היא מיית. בכל אופן בברייתא הזאת כתוב שלפי בית הלל, גם אם היא עדיין קטנה, מי שתיכנס לחופה, הבעל יורש אותה. יורשה. והאחה הרי כאן, אם היא לא נשואה, בסדר? מי יורש אותה? אביה, אולי אחיה, תלוי, יש סדר של ירושה. למדאורייתא, משפחת אבוה, משפחת בית אביה, ירית לה, יורשים אותה. ומדרבנן תקנו שירית לבעל. הבעל יורש אותה למרות שהיא קטנה, ומהתורה הקידושין לא תופסים בכלל. איך החכמים עקרו דבר מן התורה? דוחה רבה זה לא ראיה. כי הפקר בדין הפקר. היה הפקר. זאת אומרת, בדיני ממונות יש כוח באמת לבדין להפקיע ממון. ולכן יכלו להפקיע את הירושה מבית אביה לבעלה. אבל שאר דיני תורה לא. ואמר רבי יצחק, מניין אנחנו למדים שהפקר בדין היה הפקר שיש להם כוח להפקיע ממון מאנשים, שנאמר, עזרא הסופר קיבץ אליו את כל קהל, את כל הקהל של הגולה, והם אמרו, כל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעצת השרים והזקנים, מי שלא יבוא בימים האלה שהזקנים והשרים יעצו שיבואו, יוחרם כל רכושו. מחרימים לו את הרכוש. איך אתם מחרימים לו את הרכוש? הפקר בדין, היה הפקר. עוד דבר, הוא ייבדל מקהל הגולה. בכל אופן רואים מכאן שיש כוח לבדין להפקיע ממון. זה עדיין לא קשור לומר שגם יש להם כוח לעקור דבר מן התורה בדברים אחרים. מקור נוסף שבדין יש להם כוח להפקיע ממון, רבי אלעזר אמר מהכה, הפסוק אומר, אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן, ויהושע בן נון הנחילו את הנחלות בארץ ישראל, לעם ישראל, וראשי האבות למטות בני ישראל. וראשי האבות, הם הנחילו. וכי מה העניין? ראשים שממונים על העם אצל האבות של המשפחות. למה משווים אב, שהוא אבא לצאצאיו, לראשים לבית הדין? אלא לומר לך, שעושים מקש בין ראשי העם לבין האבות. מה האבות, כמו שאבא, כשהוא מוריש, מנחילים בניהם כל מה שירצו. אף ראשים שבעם, מנחילים את העם כל מה שירצו, הפקר בדין הוא הפקר, הם יכולים להפקיע ממון, ולתת ממון למי שהם מעוניינים. מקשה, מדייק רב חיסדא דיוק נוסף, שיש כוח ביד בדין, לעקור דבר מן התורה. כי הברייתא אומרת שאם אדם נשא קטנה, אם הוא כהן ואם מתה, הוא מתאמה לה. והאחד מדאורייתא, הרי הקידושין האלה לא תפסו, הנישואין לא תפסו. אז אם כן, אביה מתאמה לה, לא הבעל. ומדרבנן אמרו שבנישואין האלה מתאמה לה בעל. הם עקרו את האיסור שכהן אסור לו להתאמה למת. תרצת הגמרא, הם לא עקרו פה בדבר מהתורה. רבא יכול לטעון משום דהבה למת מצווה. הרי אותה בת אין אף אחד שיטפל בקבורתה. באמת מצווה, כהן מותר להתאמה לה. מצווה לא להתאמה לה. שואלת הגמרא, ומי אב אמת מצווה? וכי אותה קטנה היא מת מצווה? למה? והתניא, אתה יודע איזה הוא מת מצווה? כל מת שאין לו מי שיקבור אותו, אין לו קוברים. אבל אם, אילו הוא היה חי, והוא קורא לאנשים, ואחרים עונים אותו ובאים לעזור לו, אין זה מת מצווה. וכאן הרי יש לה את משפחת בית אביה. אז היא לא מת מצווה, אז למה מותר לכהן להתאמה לה? מתרצת הגמרא דבר פלא. אך הנמי גם האישה הזאת, כיוון שחכמים תקנו, דלא ירתלה, שהמשפחה של אביה לא יורשים אותה, הם מרגישים ריחוק ממנה, וכשבאים לבקש מי הולך לטפל בקבורתה, קריה ולא ענו לה כביכול, יש להם קרירות ואדישות לטפל בקבורתה. כי הם יודעים שהם לא יורשים אותה. אומרים, מי שיורש הוא זה שיטפל בקבורה, ומכיוון שהחכמים תקנו שהבעל יורש אותה, אז היא נחשבת מת מצווה, ומותר לו אם הוא כהן לטפל בקבורתה, אפילו שהוא צריך להתאמה תומת מת. אבל אומרת הגמרא, יש הוכחה אחרת באותה ברייתא, שיש כוח לבית דין לעקור דבר מן התורה. כי הרי הברייתא בסוף אומרת, שאם אדם מתחתן עם קטנה, באותו זמן ואוכלת בגינו תרומה. אם היא בת ישראל שסורה לאכול תרומה, אם היא נשואה לכהן, מותר לאכול תרומה. אבל כאן מהתורה הניסויים האלה לא תפסו בכלל. קידושין לא תפסו, כי היא קטנה, ואביה היא יתומה מאביה. כל הקידושין הם רק מדרבנן, איך היא אוכלת תרומה? תורה מפה שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה, מקרו את האיסור לזר לאכול תרומה. תרץ את הגמרא, מה שהברייתא אומרת שהיא אוכלת בתרומה, זה רק בתרומה דרבנן. מהתורה, רק חמש מיני דגן, ענבים וזית מחויבים בתרומות ומעשרות. חכמים תקנו שכל הפירות חייבים בתרומות ומעשרות. יש דעה שסוברת שבזמן הזה גם כן אין תרומות ומעשרות מהתורה וזה רק מדרבנן. התרומה דרבנן, על זה אומרת הברייתא, שאותה קטנה שנשואה לכהן, אוכלת בתרומה. עד כאן דף פיתת.